חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל.
שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. על הפרק היום, ספרות דיגיטלית. האורח שלי היום הוא מנכ"ל עברית, פלטפורמת התוכן הספרותי הגדולה בארץ, המציעה ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. הוא אוהב לצאת לטיול משפחתי גדול לפחות חודש בשנה. כשהוא עושה את זה הוא מתנתק מהעבודה לחלוטין, לא קורא אפילו מייל אחד. בחר לפני שנתיים להפסיק לצרוך אקטואליה. הוא קורא ספר בשבועיים ומאזין לשני ספרים בשבוע. ממש אוהב פרוגרסיב רוק, את פורטיס, ברי, אהוד בנאי, ג'ירפות, אריק ושלום, ויותר מכל את מאיר אריאל. הוא עף על העבודה שלו ולכן אין אצלו שביזות יום א' או דיכאון אחרי החגים. ועוד קודם, הוא גר בתל אביב, נשוי לסריטה, ואבא של אבישג, ארי ואביתר. גיא בן נון. מה קורה?
היי נטלי, מעולה. ממש טוב.
איזה הקדמה מעולה קודם כל. אני חייבת להגיד שזה באמת אחד הפתיחים היותר טובים, באמת, ויותר מעניינים ומסקרנים.
תודה.
אז הספרים דיגיטליים, בוא נדבר על זה קצת. אני יכולה להגיד מהצד שלי, שזה בתור מישהי שהיא נושאת בגאון הפרעת קשב מאוד מאוד משמעותית, שזה ממש שינה לי את החיים בהקשר הזה. כאילו אני מצד אחד מאוד מאוד אוהבת לקרוא, מצד שני אני ממש כאילו מרגישה שזה משהו שאני צריכה כאילו לעבוד בו, וספרים דיגיטליים זה ממש פתרון להרבה מאוד אנשים.
אותי לא היה צריך לשכנע. כן, עבור הרבה מאוד אנשים הם עדיין צריכים את הריח של הנייר, וזה לא כך קל להם לעבור, ולכן עבורי, כמי שעוסק בתחום, זה תמיד מורכב. מצד אחד זה קשה, כי אתה בעצם במרכאות מנסה לחנך שוק, ואני לא רוצה לחנך אף אחד, אבל לשכנע אנשים לעבור ממדיום אחד למדיום אחר זה לא קל. והחלק השני שכבר זה קורה, אז באמת יש סחף די מטורף, והדבר הכי בולט אני חושב שזה הנושא של מתי אתה קורא. כי כשאתה קורא בספר מודפס, לרוב אתה לא נגרר איתו לעבודה וכאלה, אז אתה בעיקר קורא בסוף היום או בסוף שבוע. וספר דיגיטלי, אני יותר ויותר מדבר עם אנשים, בכל רגע הם עוצרים וצורכים אותו. זאת אומרת, הקטע שלי לצאת ולהיכנס לתוך ספר הוא די פשוט. אנשים לא רגילים לזה, חושבים שזה ריטואל, צריך להתכונן עם הכוס קפה והכל.
כן.
וזה ממש עובד טוב, זה יתרון
זה
גדול.
זה מדהים, זה קצת כמו הפודקאסטים, שתדע, כאילו, גם בישראל הנתונים אומרים את זה, כן? שאנשים בישראל, כשהם צורכים פודקאסטים, ואני מניחה שגם ספרים דיגיטליים, עושים את זה באופן אקטיבי, כאילו... תוך כדי שהם עושים עוד דברים.
נכון.
ובאמת ספר זה כאילו משהו שאתה יושב, פותח, קורא, אתה גם מוותר על עוד איזה כמה דברים, כי אתה עכשיו קורא ספר.
נכון. דרך אגב, אני מבדיל את זה בין פוש לפול. הרבה פעמים, נגיד חדשות, אנחנו בפוש דוחפים לנו, וקריאה זה בפול. אתה מושך את מה שבאמת מעניין אותך, את התוכן שמעניין אותך.
אז אתה מרגיש שמאז שהפסקת לצרוך אקטואליה, אתה אדם שמח יותר?
כן, אבל זה לא קשור לספרים, כי ספרים אני קורא מגיל יחסית צעיר, מאחרי צבא האמת רק, אבל ההחלטה לא לצרוך תקשורת היא חדשות יומיומיות ואקטואליה, היא בעיקר נובעת מהמקום של, שבאמת כמו שאני תמיד אומרים, הכל רע. אז כולם אומרים תמיד הכל רע, וממשיכים לצרוך את זה, ואני החלטתי לנקות, מה שחשוב אני יודע.
מעולה. אז אם אתה יכול לשתף אותנו בטרנדים או תובנות מעניינות לגבי האופן שבו אנשים צורכים ספרים דיגיטליים, האם זה בכלל משהו שהוא טרנדי? כאילו אני מניחה שיש גם בספרים את העניין הזה של דברים שאנשים מעדיפים לקרוא.
אני לא חושב שספרות דיגיטלית או קריאה דיגיטלית היא טרנדית, כי בעצם היא מגמה שהולכת וגדלה, אבל היא לא טרנדית, כי אנשים נשארים שם כל הזמן. כמו שאמרתי קודם, בעיקר הקטע זה איך תופסים את הבנאדם בספר הראשון, שהוא יהיה גם מעניין. אז למשל, אנחנו מכניסים לאפליקציה אוטומטית כבר כמה ספרים מז'אנרים שונים, כדי שאנשים, מי שמגיע דרך האפליקציה ולא דרך האתר, אז הוא לא מגיע לאיזה ריק, הוא יכול להתחיל לקרוא ספר. ומי שנתפס באמת, אז הוא עובר הלאה והופך להיות קורא קבוע, או אפילו כפייתי, תלוי כמה אתה קורא. טרנדים פחות, אבל כן אנחנו רואים למשל את כל הנושא של... איך אנשים בוחרים את הספר. זאת אומרת, אם פעם היית הולך לחנות פיזית והיו ממליצים לך על ספר, או היית הולך לשולחן המרכזי ובוחר, אז בעברית כאילו יש לך המון המון מידע על איך לצרוך את הספר, שהוא מאוד שונה מאיך שהיינו רגילים לצרוך, ועברית עוסקת המון בנושא הזה של איך לקדם את הנושא הזה. למשל, גולשים, מה אתם אומרים על הספר? תנו ציון. אתם צריכים לקנות את הספר כדי להיות מסוגל להגיב, כדי שלא יהיו אינטריגות. המון, אז יש ביקורות, יש ציונים, יש תקציר, יש פרק ראשון. זאת אומרת, להרבה מאוד מידע על הספר עצום, וזה שונה מהעולם האנלוגי שהיה פעם. ציטוטים, אנשים מסיימים קטע מספר ונורא קל לצטט ממנו, אז רואים שזה כן טרנד. גם סופרים וגם אנשים שאוהבים את הספר משתפים היום יותר ברשתות החברתיות. סופרים שפונים אלינו ואומרים, וואו,
אני לא... כי אם לא שיתפתי, זה כאילו לא קראתי את הספר, אז...
נכון, בדיוק. אז באמת אנחנו, הצעד הבא שלנו לשנה הקרובה יהיה לך באמת... לעשות אאוטינג למה שאתה קורא, לבחור, לסנן את מה שאתה קורא ולהוציא את זה החוצה. תמיד אני צוחק שיש המון אנשים, כולל אני דרך אגב, שיש לנו ספריות גדולות בבית, וכאילו זה הרבה מדבר על מה זה מעיד עלינו ומה זה אומר עלינו, ובפועל
אנחנו יודעים... כמו תקליטים.
בדיוק, אבל בפועל כמה אנשים חדשים מגיעים אלינו הביתה, כמה אחדות עד כמה עשרות בשנה. אז פה הרעיון באמת לעשות אאוטינג לזה, אבל לא חושב שיש באמת טרנד מסוים. אנחנו מתעסקים הרבה בספרים קוליים עכשיו, שזה נושא שהוא חם אצלנו. אז ויש עלייה מתמלת בקריאה, אבל לא, גם זה לא טרנד, זה פשוט גישה אחרת לצרוך תוכן. בדיוק כמו מוזיקה, שפעם זה הטרנד לדיסקים, אחר כך ל-MP3, והיום זה רץ חופשי בסטרימינג.
יש סופרים שמתעקשים שהם יהיו הקריינים של הספרים שלהם?
קודם כל, אנחנו לא מקליטים את כל הספרים, כי זה עלות מאוד יקרה, אז אנחנו בוחרים ככה בפינצטה, מה שאנחנו רוצים להקליט ומעניין אותו, מה שאנחנו חושבים שיהיה מסחרי, וגם לגוון כמה שיותר, זאת אומרת, לא להישאר... כאילו לא להביא רק את משהו שאנחנו חושבים שהוא הכי חם, אלא גם לתת מגוון של דברים. הסופרים עצמם, לא כולם רוצים לקרוא את הספר של עצמם. א', חלקם לא מרגישים שהם טובים מספיק בלקרוא, וב', זה משאב זמן שלא תמיד הם רוצים אותו. אנחנו מציעים את זה כי זה קצת חוסך לנו בעלויות, ובעיקר כי יש משהו אותנטי אם סופר יודע לקרוא את הספר שלו טוב, וזה גם שם טוב, אבל יש לנו קרנים מדהימים שעושים עבודה וואו מטורפת. וזה כן משפיע דרך אגב על הבחירה,
על הבחירה.
אם, ממש ככה, כן, אם לבחור את הספר הזה.
אוקיי, אז באמת מאז כניסתם של ה-ChatGPT וה-AI לחיינו בסערה, אני מניחה שיש לזה השפעה משמעותית על עולם הספרות, או יותר נכון, יש מגמות שהולכות ומתפתחות בהקשר הזה. מה יש לך להגיד בהקשר הזה?
בהתחלה נחרדתי, חשבתי שזה...
סוף העולם.
כן, כי בסוף אם אתה רוצה לפנות ל-GPT ולהגיד לו תכתוב לי ספר באורך 200 עמודים של בסגנון אגת הקריסטי, אז... הוא פשוט יעשה את זה, ואז אפילו לא צריך את ה... זה לא רק שלא צריך את הסופר, כאילו לא צריך גם את הפלטפורמה לקנות. הכל מוכן. אז האמת היא שאנחנו ממש בתחילת הדרך, כאילו, לא בתחילת הדרך, שהתחילו לדבר על ה-GPT לפני משהו כמו 8 חודשים, אז אמרנו, טוב, בוא נסתער על זה, ונעשה בעצמנו את הספר הראשון ב-AI, שכולל הקריכה וכולל הכל. ונספר איזה סיפור שהוא סיפור גימיקי, והאמת, ישבנו על זה מיטב המוחות, כולל מפתחים שלנו, ולשמחתי גילינו שזה פשוט יוצא מחורבן, סליחה על הביטוי, ממש יוצא גרוע. אז אומרים, טוב, זה בסדר, עכשיו יוצא GPT-4, אז הוא כבר פי-1000 מ-GPT-3, זה נהיה מסוכן. אני לא כל כך חושש בעניין הזה. דרך אגב, זו אותה דילמה שיש לנו גם מספרים קוליים, יש השקעה מטורפת בספרים קוליים, ויכול להיות שמחר בבוקר תוכלי לקנות ספר דיגיטלי, להוריד וילון הקראה אוטומטית, זה קיים באנגלית, דרך אגב, באפל למשל, ואוטומטית יקראו לך את הספר. אז איזה השקעה מטורפת אתה עושה עכשיו, לעומת מה שיהיה בעתיד. אבל כל דבר ביתו, כשזה יקרה, נתמודד עם הדבר הבא. אני חושב שהאנושות תמיד יודעת להציל את עצמה מעצמה, איכשהו זה יסתדר. אני כן אגיד לך שבמקומות אחרים, אולי נרחיב על זה אחר כך, אבל הקמנו גם הוצאה לאור, וצ'אנק אחד מתוך ההוצאה, אנחנו רוצים לקחת את הספר של הסופר, ובאמת להוציא אותו החוצה לעולם. הרבה מאוד מולים מציעים את זה, אבל בדרך כלל לא מתעסקים, ואנחנו באמת שמנו יוניט שלם שיתעסק בזה, ואחד הדברים זה לתרגם את הספר. אז פה דווקא AI כן מעניין אותי, כלומר לקחת את ה-AI שיתרגם את הספר פעם ראשונה ברמה 80%, ואז לשים עורך תרגום בשר ודם שבאמת יעשה את זה. אז פה הטכנולוגיה כן יכולה לשרת אותך בחיסכון בעלויות, כי בסוף להוציא ספר זה סיפור יקר.
כן, זה כאילו להגיע. להשתמש בזה, בדבר הזה לטובתנו. אני יצא לי לארח גם, וגם לדבר עם אנשים שהם באמת מתמחים בתחומים האלה, ובאמת דובר המון על העניין הזה שלא משנה מה, כאילו אמרת משהו מאוד מאוד, זה מעולה בעיניי, האנושות יודעת להציל את האנושות מעצמה, אבל שדובר על זה שיש את העניין הזה ש-AI אין רגש, כאילו זה משהו שאי אפשר להעביר אותו, גם לא משנה כמה תנסה לתרגם את זה או לכתוב את זה, זה עדיין לא יהיה קרוב למה שסופרים יודעים לכתוב, אז נראה לי שבהקשר הזה כאילו יש לנו קצת זמן...
כן, כנראה שזה יפתח את עצמו עוד ועוד, אבל באמת, בסוף יכול להיות שישתלו לנו שבב, וכל הספרות ההיסטורית היא שם. דרך אגב, יש ספר שאני ממליץ עליו, אם יש לנו רגע זמן, כן. שנקרא משאבנו, שצא בכנרת זמורה, של סופר שקוראים לו שחר קמניץ, קראתי אותו ממש בימים אלה, והוא באמת מדבר על איזה חברה שסורקת את כל הספרות האנושית, כדי לדלות בעצם מידע על איך אנחנו, על התובנות האנושיות, ובעצם לתת פרופילים פסיכולוגיים של AI באמצעות כל הספרות האנושית. אז דווקא תראי שזה בדיוק בא הפוך. כן, מישהו, מערכת שאתה צריכה לקרוא את כל האנה קרנינות ואת כל הספרים שבעולם, כדי לתת תובנה עלינו כאנשים. אז זה מעניין.
מעניין, כן. ממש.
מאוד.
אז יש דברים שקורים בעולם בתחום של הספרות הדיגיטלית?
אני חושב שיש קדימה ואחורה, זאת אומרת, אנחנו בתוך מהפכה... בדרך כלל אומרים, כן, אבל זה עדיין כלום, זה יחסית קטן, אני חושב שאנחנו ממש בתוך המהפכה, וכשאנחנו בתוך המהפכה, אנחנו לא תמיד רואים את כל איך שהיא משפיעה על חיינו. אני חושב שהספרות קצת מתעכבת לעומת, נגיד, מוזיקה או דברים אחרים, כי יש, זאת אומרת, ספרות זה עניין של פנאי ועניין של בחירה, ואנחנו מוצפים במסכים, ולכן המעבר למסך, כאילו מתוך בחירה, כשזה בשעות הפנאי שלי, יותר קשה לאנשים, ואני חושב שהמעבר...
כי אז המאבק, יש גם מאבק בין ה...
נכון.
אין ספור אפשרויות של תוכן, לבין באמת לשבת ולהתרכז נכון. בדבר הזה.
אז יש ספר שנקרא 4,000 שבועות, והוא בעצם עוסק באיך אתה... הוא נוגע שם באיזו נקודה של איך צורכים ספרים, וכל השנים חשבתי שאני צריך איכשהו לנסות להתמודד כמנכ״ל עברית, עם האנשים שטוענים שלקרוא ספר זה מייצר disruption, דיגיטלי. כאילו אני בעצם, אני רוצה לקחת את הספר המודפס, להתנתק לחלוטין מהקריאה, ואז בעצם לא להיות מחובר למסכים. ואז בספר הוא אומר על איזה מישהו שם שכל הזמן, שהוא אומר, אני לא יכול לשבת 3 שעות ורק לקרוא, אני צריך שדווקא לקרוא בטלפון, ואז יש את הדיסטרפשנים שפתאום קופץ איזה פוש. אני קופץ רגע החוצה, אני חוזר פנימה וכו'. אז כאילו זה עובד קצת אחרת בעולם, לדעתי, הסיפור הזה של דיגיטל.
לבטל את הנוטיפיקציות, זה מה שצריך לעשות.
אז אולי לא בטוח, אולי קשה לנו להתייחס לטקסט כל הזמן ברצף.
תגיד, איזה ספר קראת שלא יוצא לך מהראש? או ספר שקראת וככה הלך איתך איזה תקופה?
הספר שבדרך כלל אני מדבר עליו הרבה, כבר הרבה מאוד שנים, זה נוטות החסד, שהוא ספר מדהים, שהוא עוסק במלחמת העולם השנייה, מנקודת מבט של קצין אס-אס גרמני. הוא בעצם מציב אותו בכמה נקודות מאוד משמעותיות בתוך הדבר הזה שנקרא מלחמת העולם השנייה, והוא באמת נותן פרספקטיבה אחרת ומרתקת על איך הוא גם הומוסקסואל, שזה נורא מעניין, כי אסור לו להיות כזה בתוך משטר נאצי. הוא ספר מדהים. ספר שהרגע סיפרתי לך על ששחר קמניץ מאוד השפיע עליי, איך אנחנו תופסים באמת את הדברים אחרת. הספר מעולה שקראתי ממש בזמן האחרון.
מעולה. אז איזה הצעה היית נותן ליזמים שמעוניינים להיכנס לתעשיית הפרסום הדיגיטלי, או לטכנולוגיה שבתחומים של ספרות?
אני חושב שהדבר שהכי מרתק אותנו לעשות בזמן הקרוב, ואנחנו כבר ניגשים לזה, זה בעצם, אם היום בדרך כלל הפרסום הדיגיטלי מסתכל על גדרה, חדרה, יותר נשים מגברים למשל שקוראים בעברית, יותר אנשים שהם, שאם הם אוהבים גם את הוצאה זו וזו, או ספר זה וזה, אז אנחנו נצמדים אליהם. לנסות בזמן הקרוב, אנחנו עושים את זה כבר היום, להתחבר דווקא למה שאת בעצם עושה ביום-יום שלך. כלומר, אם אני יודע לתרגט אותך כשאת עושה ספורט, אז אני חושב שיש לי הצעת ערך לתת לך בתחום של ספר קולי. זאת אומרת, לנסות להצמד לדבר, או אם אני יודע שאת מתעניינת בדברים שקשורים בנסיעה בחול, שאת אותו לפני נסיעה, אז אני אנסה להמליץ לך על ספר דיגיטלי, שתוכל לקחת איתך לחול,
לתיסה.
ולא תצטרך לסחוב. זאת אומרת, כל הגישה היא באמת יותר למה הצורך שלך, ופחות מי את, כאילו... איזה...
יותר להכניס פרסונליזציה.
בדיוק.
זה בדיוק. מדהים, זה מהמם.
פרסונליזציה של תנועה, לא רק של, לא רק של מי את ופת גרה ובת כמה את, ומה את אוהבת לצורך.
מהמם.
דיברנו קודם על ז'אנרים, אני חושב שהז'אנר שהכי משפיע היום זה הסיפור של הספרות הרומנטית. יש שם מעל 15 הוצאות רומנטיות, וזה סיפור באמת מאוד מאוד מעניין, כי הוא מראה על פריחה די מטורפת, גם כניסה של בעיקר נשים לתחום הקריאה, נשים שלא קורות בכלל.
נשים או אנשים?
לא, בעיקר נשים. נשים שהן אנשים גם. אבל הן באמת, זה קורה תופעה מעניינת, כי הן גם מגיעות לעולם הקריאה ממקום שחלקן לא קרו בכלל. גם הקצב והסחף הוא מטורף. זאת אומרת, אם ישראלי קורא בממוצע 4 ספרים בשנה, בז'אנר הרומנטי.
זה נתון נורא נמוך.
כן, זה נתון נמוך. ו-33% בכלל לא קוראים.
וואו. קוראים מיילים.
בדיוק. קוראים אבל לא ספרים. אז דווקא בספרות הרומנטית, מהנתונים שלנו, הם קוראות סדר גודל של מעל ספר בשבוע. זאת אומרת, 4 ספרים בחודש, שזה די משוגע.
אנחנו יודעים מי קורא יותר, נשים או גברים?
נשים קוראות יותר מגברים, כן. אנחנו מאוד שטחיים.
עוד יתרון. כן. אוקיי, אז דיברנו על המלצות קצת. אני רוצה, אמרת לי שיש איזשהו אתגר שאתה רוצה לספר עליו.
דיברנו על זה לפני רגע, על עניין הזה שלא מספיק אנשים קוראים. זה לא מספיק רק לקרוא טקסטים, כי יש משמעות בלקרוא פרוזה או עיון, או בכלל להתאמץ עם מסה.
בוא נעשה משהו כדי שהדבר הזה יגדל.
אז אנחנו מנסים לקחת את, גם בתוך עברית וגם מחוצה לה, לכל מיני כיוונים. אז נגיד, בתוך עברית אנחנו מתכננים בחודשים, בשנה הקרובה, לעבוד על הרבה מאוד על גיימינג, או על משחוק, או על בעצם לתת איזשהו סקורינג, תוך כדי קריאה, לעודד אותך לקרוא. כלומר, כשאת נכנסת, את קובעת את הסט של כמה את רוצה לקרוא בשבוע, ביום, מבחינת זמן ומבחינת עמודים, ואז בעצם אוספת מדליות, או בעצם צוברת פרסים. אני לא יודע אם זה נכון, כי אני לא איש חינוך, אבל נגיד אם הילד שלי נורא רוצה נעליים, הטינג'ר שלי, אז אני אומר, אוקיי, אז איך כנס לי עברית, עשה אתגר קריאה במשך שבועיים, אני אראה באמת את הסקורינג, ואז אנחנו נוכל להתקדם מעלה לכיוון הנעליים שממילא הוא יקבל.
זה טוב.
בדיוק, אז זה כיוון אחד. הכיוון השני זה בכלל גם לייצר יותר קהילתיות בתוך עברית עצמה. דיברנו על זה קודם, על המקום הזה של איך אני עושה אאוטינג למה שיש לי להגיד על הספר ומה הספר אומר עליי. אז בעצם היום אני רוצה שאת יהיה לך דף משלך בתוך עברית, ובדף הזה יהיה את כל המידע שאפשר לקבל על הספרים שאת אוהבת, על הציטוטים שאת אוהבת, ועל המחברים שאת אוהבת, ואז בעצם אנשים יוכלו לעשות בעצם קרוסינג ולעקוב אחרי אינסוף אנשים, כדי לעודד בעצם אנשים אחרים לראות, איי, בוא נה, אם אני אוהב את מה שנטלי כתבה על ספר כזה וכזה, אז מן הסתם אני גם, אני רוצה לראות מה עוד היא אוהבת לקרוא. אבל הדבר העוד יותר משמעותי בעיניי זה בעצם איך אנחנו מעודדים קריאה, ואני חושב שלא כל הידע תמון אצלנו, אז מה שאנחנו באמת מנסים, אני מנסה לעשות בשנה הקרובה, זה להקים איזשהו מיזם או איזשהו ועידה או אקאטון, עוד לא הגדרנו את זה, אבל בעצם להביא את מיטב המוחות של מדינת ישראל, מכל התחומים, גם בתחום של ביזנס וגם בתחום של חינוך ותוכן ואקדמיה, לעשות בעצם איזה מפגשים או מפגש אחד שבעצם יביא המון המון רעיונות חדשים לאיך אפשר לעודד קריאה בישראל. לצערי, אף אחד לא לוקח את זה מלמעלה, מכיוון של הממשלה או של משרד החינוך, או לא מספיק, או פחות אני לא מרגיש את זה. ואני חושב שזה הרבה מעבר לעברית ולמה שהיא מייצגת, זה משהו הרבה יותר גדול כדי לעודד אנשים לצרוך יותר ספרים, ואני מקווה שהכוח הזה ביחד יביא פתרונות מעניינים.
יש לי רעיון בשבילך, אנחנו נדבר איתך על זה באופליין אחרי זה.
חפש אנשים רעיונות טובים.
מהמם, אז אוקיי, אז יש, המלצת לי כבר על שני ספרים, יש עוד ספר שאתה רוצה להמליץ עליו לפני סיום, שהוא חובת קריאה?
חובת קריאה. תראה, אני, הסופרים שאני אוהב זה את כל הספרים של מישל וולבק, שהוא סופר צרפתי שאני משוגע עליו. הספר שאני הכי אוהב שלו זה אפשרות של אי, שדווקא אין אותו בדיגיטל, קשה להביא אותו, שהוא גם עוסק בנושא של עתידנות, ואיך האנושות תיראה בעוד 1,000 שנה, כשלא יהיה צורך בכלל בילודה. וזו שאלה שהיא נורא מעניינת, האם אנחנו מביאים ילדים כדי שיהיה לנו המשכיות, האם אנחנו מביאים ילדים כדי שיהיה לנו חברותה, אם אנחנו מביאים ילדים כי אנחנו רוצים שבסופו של דבר הם ידאגו לנו בזקנתנו, ופתאום שהאנושות כאילו יודעת לפתור את זה שיש לה חיי נצח, אז את מביאה ילדים או לא? זה נורא מעניין. זה ספר שעוסק בזה, והוא אחד הטובים בעיניי.
קצת פילוסופיה.
כן.
אז לקראת סיום, גיא, יש איזה סיפור הצלחה או שיתוף פעולה שיצא לך לעשות עם סופר או סופרת שאתה רוצה לספר עליו?
בכלל, הסיפור עם סופרים הוא נורא משמח, כי עברית היא באמת, גם בגלל שאנחנו פלטפורמה דיגיטלית, וגם בגלל שהכל קורה נורא מיד, ואתה לא חייב להיות בחנות פיזית, אז יש המון המון שיתופי פעולה מסינגלים, שזה סיפורים קצרים שסופרים באים ומקריאים אצלנו, וזה עולה ככה אוטומטית למחירה. דרך זה שסופרים משתפים המון פעמים את הספרים שלהם. בקורונה עשינו פרויקטים מאוד יפים, שבעצם הכנו באנר אישי לכל סופר עם לינק שמוביל לספריו, ואמרנו לו עכשיו בסגר, זה הדרך היחידה לקרוא את הספרים שלנו, אז בואו תיקחו אותם. ובכלל, כשיתופי פעולה אנחנו פעילים בצהל, אנחנו בעצם, כל חייל צהל היום יכול לקבל ספר דיגיטלי או קולי בחינם, דרך שלטונות צהל, שזה פרויקט cool. מאוד גדול. אפרופו דיברנו על קטע של איך אתה מודד קריאה, פרויקט גדול, בקרוב עם אלעל ניכנס לפרויקט יפה, אז זה הכיוונים של שיתופי פעולה גדולים.
מעולה. גיא, תודה רבה. אני ממש שמחה שהגעת היום.
שמחתי להיות כאן.
אפרופו ספרות, זמן טוב להגיד, ב-27 ל-11, אני מערכת את אתגר קרת לפודקאסט לייב במרכז תאו לתרבות בהרצליה. מוזמנים להגיע. תודה רבה, גיא, שהגעת היום לאופן. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים, פרק חדש של חיות בדיגיטל. עד אז, יאללה, ביי.